דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגי של הרגשות, על הגנים, הנוירונים, ההורמונים שיוצרים את מי שאנחנו. בלי מוזיקה, החיים הם טעות, אמר ניטשה. ג'וני מיטשל אמרה ששירים הם כמו קעקועים. Songs are like tattoos. בוב מרלי אמר, One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. כשהמוזיקה פוגעת בך, אתה לא מרגיש כאב. אדל אמרה, I don't make music for the eyes, I make music for the ears. בונו גם הוא אמר, Music can change the world because it can change people. מוזיקה משנה אנשים, והנס כריסטיאן אנדרסן אמר, Where words fail, music speaks. כשאין לנו מילים, המוזיקה מדברת. אז מה באמת קורה לנו, במוח ובגוף, כשהמוזיקה מדברת? למה יש לנו צמרמורת כשאנחנו שומעים שיר מסוים? איך שיר לוקח אותנו אחורה בזמן? כשאנחנו שומעים מוזיקה, המוח מנגן כמו תזמורת ענקית. מאות מיליארדי נוירונים נדלקים, זיכרונות מתעוררים, הורמונים משתחררים, וגם מערכת החיסון מתעוררת לחיים. היום אנחנו נצלול לעומק לעולם המרתק של המוזיקה והביולוגיה שלנו, עם האחת והיחידה, דוקטור אפרת מקוביצקי.
שלום, חברה טובה, שלום.
דוקטור לאימונולוגיה, ממכון ויצמן, מוזיקאית בנשמה, ואנחנו נגלה היום איך המוזיקה נוגעת לא רק בנשמה, אלא ממש משנה את הביולוגיה. היי.
אלן, איזה כיף להיות פה.
כיף שאת כאן. אנחנו רגילות להיפגש במקומות אחרים.
כן.
מה שלומך?
מצוין, מצוין. עם הרבה מוזיקה בפקקים.
כן. כן. טוב שיש מוזיקה להעביר את הפקקים. אז מה המוזיקה עושה לנו? איך המוח מאבד מוזיקה? למה זה גורם לנו להרגיש טוב?
אז מוזיקה היא בעצם צליל, צליל שנכנס לאוזן שלנו דרך החלק החיצוני, מעובד במערכת השמיעה, בסערות שיש, בפנים של האוזן, שבלול השמיעה, עצב השמיעה, לתדרים, ואז מגיע אל המוח ומפעיל המון אזורים שונים במוח, בניגוד להרבה דברים אחרים שמפעילים אזורים מסוימים. מוזיקה היא פשוט קר פורה להפעיל חלקים נרחבים במוח, כי יש בה גם רגש, וגם מערכת השמע, וגם תנועה. יש בה הרבה מאוד אספקטים שכל אחד בעצם מעובד באזור שונה במוח. והיא מחזירה אותנו, כמו שאמרת אחורה, היא מחזירה אותנו אל הילדות שלנו, ולנערות שלנו, ולאירועים מסוימים בחיים שלנו, ומעוררת בנו מגוון שלם של רגשות שונים, משמחה ועצב, והרבה מאוד רגשות שקשורים לאירוע ולא קשורים לאירוע.
זאת אומרת, אז אנחנו רואים את המערכת הלימבית נדלקת לחלוטין?
לחלוטין.
כששומעים כל סוג של מוזיקה?
לחלוטין. בעצם כשבדקו, ראו שהיא מפעילה הרבה אזורים במוח, ובעצם דברים שונים גם במוזיקה עצמה, הצליל והקצב, המלודיה, ההרמוניה, כל אחד מעובד באזור שונה במוח, אבל שגם באמת המערכת הלימבית, שהיא המערכת הקדומה ביותר שלנו והרגשית, שמשותפת לנו וליונקים אחורה, מופעלת גם. זה בעצם הדבר שרומז לנו, שהמוזיקה חשובה לא רק בעולם שלנו, בני אדם, אלא גם אחורה, באבולוציה, בעולם החי, עד גם לאדם הקדמון, למוזיקה הייתה משמעות מאוד מאוד נרחבת בעולם החי.
כן, מציפורים בעצם, שמתקשרות דרך כל הוויברציות והצלילים.
צלילים, נכון, מציפורים וצלילים, כן. ודרך יונקים שקוראים קריאות עזרה, וקריאות הרגעה שצריך להגיב אליהם בצורה מסוימת ומהירה.
ואז הגוף, כאילו ברגע שיש מוזיקה, נגיד כמו ראפ כזה, שזה ביטים חזקים, אז זה כאילו מעורר בנו ממש את התגובת הבהלה הזאת, נכון? כמו שכאילו הגוף זז.
נכון.
אזורי התנועה במוח, הקורטקס המוטורי, מופעל.
נכון, יש סוגים מסוימים של מוזיקה, סוגים מסוימים של צלילים, בדרך כלל מאוד גבוהים, מאוד מהירים, שבעצם עושים אפקט של העלאה של אדרנלין, קורטיזול, לחץ דם.
תגובת הסטרס.
דופק תגובת הסטרס, כדי לגרום לנו בעצם להגיב מאוד מהר, כי אם עכשיו אני צריכה לברוח, כי יש טורף, אני צריכה להגיב מאוד מהר, אחרת יטרפו אותי. אז כדי להגיב מהר צריך להעלות קורטיזול ודופק ולחץ דם, שאני אצליח לרוץ מהר ולברוח, ואחר כך כשהטורף כבר לא בשטח, אז קריאת הרגעה היא להפך, היא צלילים מאוד נמוכים, מאוד איטיים, הכל בסדר, אפשר להירגע, אפשר להוריד את הקורטיזול, אפשר להוריד את דופק, את לחץ הדם, אין יותר צורך לברוח. מה שמעניין זה שיש צלילי עזרה שצריך להגיב אליהם בשונה מצלילים אחרים, הם גם מעובדים על ידי יותר אזורים במוח מאשר צלילים רגילים, שגם ככה גם הם משפיעים על הרבה אזורים במוח, אבל זה מעובד על ידי אזורים עוד יותר נרחבים במוח.
שזה, כן, כי זה קשור בעצם להישרדות, וזה נכון. קשור לזה, אז אנחנו מבינים, עכשיו, אם 90% מהשירים עוסקים באהבה, אז אנחנו מבינים את הקשר ההדוק בין מוזיקה לחיזור ומוזיקה לאהבה, אם זה מהציפורים, והחיות היותר מונוגמיות, נגיד, שהסינכרוניזציה של הצלילים, זאת אומרת, שהוא שר והיא מחזירה לו בשירה, או כל מיני ברבורים וכאלה, זאת אומרת, הסינכרון הזה הוא גם חשוב בטבע, כאילו, וגם אצלנו אפילו, נכון? לשיר ביחד, נכון. דואטים,
נכון, אז מוזיקה בעצם בגוף האנושי גורמת לתגובה שהיא תגובה שמתווכת על ידי המוח. המוח בסופו של דבר הוא מה ששולט בגוף שלנו, האיבר העצבי הגדול ביותר, ואם בעבר דיברו על מוזיקה ואהבה ומוזיקה ורגשות, ותמיד אמרו המוזיקה משפיעה על הלב.
על הלב, כן.
אז היום יודעים שהלב מכונה מופלאה, אבל מזרימה דם לגוף, אבל מי שבאמת גורם לתגובה זה המוח, והמוזיקה בעצם גורמת למוח להפריש הורמונים.
ובראשם.
ובראשם, כן, שזה כימיקלים שהמוח מפריש. יש להם קולטנים, רצפטורים בגוף, והם גורמים לתגובות שונות כתלות באיזה הורמון. ובראשם ההורמון שקשור לקשר בין אנשים ולאהבה, אוקסיטוצין.
אוקסיטוצין. מיודענו, רמות מאוד גבוהות של אוקסיטוצין.
רמות מאוד גבוהות של אוקסיטוצין כששומעים מוזיקה, אבל רמות הרבה יותר גבוהות של אוקסיטוצין כשאנשים שרים ביחד.
נכון.
בעצם מוזיקה, שירה משותפת גורמת להפרשה של אוקסיטוצין, ואוקסיטוצין ידוע
הורמון אהבה, קשר הזוגי.
בדיוק, הורמון שבונה זיכרונות, הורמון שיוצר קשרים בין אנשים, אז הוא בונה זיכרונות.
הוא ממש מעלה פעילות, נתנו לאנשים משאף אוקסיטוצין, ורואים את ההיפוקמפוס, אזור הזיכרון לטווח ארוך במוח, במוח הרגשי. נדלק, זה מטורף, כאילו, עד כמה אוקסיטוצין משפיע על זיכרון.
נכון, אז בעצם כל הזיכרונות שלנו מתקופת הילדות והנערות, כשזו תקופה שיש לנו המון זיכרונות.
גבעת האוקסיטוצין.
גבעת האוקסיטוצין, גבעת הנוסטלגיה. כן. נתנו שם לתקופה בין גילאי 12 ל-22 בילדות שלנו, גבעת הנוסטלגיה. ולמה גבעת הנוסטלגיה? אם נחשוב על אירועים משמעותיים בחיים, על דברים שמאוד השפיעו עלינו, לרוב נלך לגילאים האלה. וגם כששאלו הרבה אנשים במחקר ברחבי העולם, מה השיר שהם הכי אוהבים, הכי נוגע בהם, ומאיזה גיל השיר הזה? אז הגיל הממוצע לשיר שאנשים הכי אוהבים היה גיל 16 וחצי. כלומר, יו. אי שם במרכז גבעת הנוסטלגיה, גבעת האוקסיטוצין, אנשים קיבעו את השירים כן. שהם שמעו, אלה השירים שהם הכי זוכרים והכי נוגעים בהם.
זה אני בול, גיל 16, Love of My Life של קווין.
נהדר, בדיוק, גם אני.
Love of My Life, גם
אז כשאני עושה את ההרצאות האלה ואני שואלת את הקהל שיחשבו על שיר ומאיזה גיל, זה תמיד מגיע לאזורים האלה, לגילאים האלה. גם המחקר מראה את זה, ובאמת אוקסיטוצין גורם לכל דבר שקורה לנו בגילאים האלה, להיות עם משמעות יתרה ולהיצרב בנו. וגם כשאנחנו שרים ביחד, יש הפרשת של רמות מאוד גבוהות של אוקסיטוצין, ונוצר קשר חברתי, בעצם נוצר
הבונדינג
בין האנשים. עכשיו, לאורך האבולוציה, אם נסתכל על בעלי חיים, אם אנחנו נלך לספארי ברמת גן, נסתכל על הכלוב של הקופים, אנחנו נראה אותם משחקים אחד לשני בפרווה. בילדותי, כשאימא שלי לקחה אותי לשם, היא אמרה לי, הם פולים קינים אחד לשני, אז לא, הם פשוט משחקים בפרווה, לדבר הזה יש שם מדעי, זה נקרא גרומינג, ומה שקורה אצל הקופים זה בדיוק אותו דבר, כשהם עושים גרומינג, יש הפרשה של אוקסיטוצין, ובעצם נוצר קשר בין הפרטים בלהקה, ונוצרת מחויבות, הם ידאגו אחד לשני לאוכל, הם יגנו אחד על השני. אז אצל בני אדם זה כבר קהילות הרבה הרבה יותר גדולות, מאשר להקות של קופים. אין לנו פרווה, אנחנו לצערנו לא יכולים לעשות גרומינג כל היום אחד לשני, אולי אם היינו עושים את זה, המצב היה נראה אחרת מסביב.
קצת יותר גרומינג.
אבל מה שבעצם החליף את הגרומינג, זה השירה המשותפת, והטעם הדומה במוזיקה, שיוצר קרבה בין אנשים. אנשים עם טעם דומה במוזיקה, שגם אנשים בהופעה, אפילו זרים, הרבה פעמים מרגישים איזשהו קשר בזמן של הופעה, כשהם נמצאים ביחד. והכל סביב המוזיקה שקושרת בין בני אדם.
בין בני אדם, ולכן גם כל דור בטוח שהמוזיקה שלו היא המוזיקה הכי טובה.
נכון, נכון, נכון. כולנו שמענו מההורים איזה מוזיקה מזעזעת אתם שומעים, או אמרנו את זה לילדים שלנו, ולהכל להכל אחרי אוקסיטוצין.
אחרי אוקסיטוצין, שם מופרש ברמות גבוהות בתקופות האלה, ולכן גם המוח זוכר יותר אירועים שמעורבים בהם הרבה רגשות, כאילו ככל שהתוכן הוא יותר רגשי, המוח זוכר את זה יותר.
זה נכון. עכשיו, לאורך החיים שלנו יש עוד שירים שיהיו נכון, בעלי פסקול, משמעות.
ממש פסקול חיים.
ופסקול, אבל באמת העיקרים יהיו מהתקופה הזאת, מגבעת הנוסטלגיה, אבל גם לאורך החיים יש נכון. זמנים שאנחנו באמת נפריש יותר אוקסיטוצין, אם זה סביב לידה והנקה או התאהבות, כמובן.
או חתונה, שיר
זוגי,
חתונה.
נכון.
שיר פרידה.
בדיוק. אז השיר זה שלנו הרומנטי, כן. כשהתחלנו את הזוגיות, אז גם אז זה כשיש הפרשה של רמות מאוד גבוהות של אוקסיטוצין, נכון. יש שירים שבעצם מתקבעים, שוב, גם לאורך החיים
הבוגרים. שירים ששמענו בטיולים. עכשיו, את תגידי כמה חשוב לכל המאזינים שלנו, בייחוד אלה שהם כמונו, מתקרבים ל-50, עוד לא הגענו, אבל אנחנו מתקרבות, להכין פלייליסט של השירים שמעלים לנו אוקסיטוצין, שירים ששמענו בנערות ושירים שמעלים אוקסיטוצין, למקרה שחס וחלילה נחווה דמנציה או לא עלינו בחלות okay. אחרות.
אז מי שדואג גם לעצמו וגם רוצה לחסוך עבודה
לילדים
שלו, כן, מה שהראו בחולי אלצהיימר. אלצהיימר זה מחלה שבעצם יש ניוון של תאי עצב במוח, לאט לאט עוד ועוד, עד שבאמת אנשים זוכרים פחות ופחות אירועים מעברם. ובבית אבות מסוים.
כן, עד המצב שלא לזהות,
שלא לזהות בני משפחה.
לא לזהות בני משפחה, ולא, כן.
נכון, אז בבית אבות מסוים באוסטרליה, שהיו הרבה מאוד אנשים מבוגרים, שחיו שם, שהם גם חולי אלצהיימר, דימנטים, הצוות הרפואי רצה לנסות לעורר זיכרונות מהעבר בחולים. וניסו בכל מיני דרכים, ניסו להביא בני משפחה שסיפרו להם סיפורים מעבר, חוויות שהאנשים האלה חוו,
לא,
שום
לא.
זיכרון לא צף, ניסו להביא אלבומי תמונות והראו אותם, של האנשים עצמם עם חברים, עם משפחה, לא עורר שום זיכרונות, ואז התחילו להשמיע לאנשים האלה שירים, מוזיקה. ומה שראו קודם כל, זה שאנשים היו שמחים יותר, וגם תקשורתיים יותר אחד עם השני. אנשים שבדרך כלל פחות תקשורתיים, התחילו לתקשר אחד עם השני בבית האבות. אבל עדיין לא צפו זיכרונות. ואז אחד הרעיונות שהם העלו, זה לא סתם להשמיע איזושהי מוזיקה כללית לכולם, אלא באמת לשבת עם הילדים שלהם, ולבנות איזשהו פלייליסט אישי של מוזיקה שהאנשים האלה שמעו בצעירותם, שהם מאוד אוהבים, שהם מאוד מקובעת אצלם. ומה שראו זה שזיכרונות התחילו לצוף באנשים האלה, התחילו להתעורר. זה לא זיכרונות שנשארו ללונג רן, אבל כן, כל פעם צפו. ובעצם מה שהם הגיעו למסקנה, זה שזיכרונות שנבנו דרך מוזיקה, הם גם האחרונים שבעצם נהרסים גם אצל חולים דימנטים. ובעצם זה הגיוני מה שאמרנו לפני כן, שמוזיקה משפיעה ומפעילה הרבה מאוד אזורים שונים במוח, אז גם אם אזורים מסוימים כבר נפגעו, אזורים אחרים מופעלים, והמוזיקה מציפה זיכרונות, הם קראו לפרויקט הזה Personalized Music, מוזיקה אישית, הם ממש בנו פלייליסטים אישיים לאנשים האלה, כדי לנסות וקצת לעורר זיכרונות מעבר, וגם כדי לשפר כן. מצב רוח ותקשורתיות של האנשים האלה, בכלל במחלות קשות מראים שמוזיקה משפרת מאוד המצב של האנשים, גם אנשים אחרי ניתוחים קשים ויולדות בחדרי לידה, כשהם תוך כדי צעירים והסטרס מאוד גדול, הכאב מאוד גדול, שמיעו להם מוזיקה קלאסית, וביקשו מהם לדרג את הכאב שהם מרגישים בסולם של 1-10, ובאמת החולים שהשמיעו להם מוזיקה קלאסית דיווחו על רמות כאב פחותות, מאשר חולים שלא שמעו מוזיקה.
זה מטורף, כאילו זה בדיוק מה שבוב מרלי אמר, נכון, שגורם לך, אתה לא מרגיש כאב. נכון. למה מוזיקה גורמת לנו לא להרגיש כאב? אז זה גם קשור לאוקסיטוצין בסופו של דבר.
זה אוקסיטוצין וזה הורמונים נוספים.
נכון.
מוזיקה אנדורפינים. שמענגת אותנו ומענה ומרגיעה אותנו, גורמת גם להפרשה של אנדרופינים וגם להפרשה של פרולקטין, שפרולקטין הוא הורמון שמאוד מרגיע אותנו. מופרש ברמות מאוד גבוהות כשאם מניקה את התינוק, כדי להרגיע גם את האמא, גם את התינוק, בזמן ההנקה, שהיא לא תמיד פעולה פשוטה, ויכולה לגרום סטרס, אז גם מוזיקה שמרגיעה אותנו, ומהנה, משמחת אותנו, גורמת להפרשה של פרולקטין, גורמת לנו להירגע.
להרגע שמערכת עצבים.
נכון, נכון.
ואוקסיטוצין מוכח גם שהוא גורם לחלוקה מוגברת של תאים במערכת החיסונית.
נכון.
ולכן אנשים בריאים באהבה ובקשר חברתי, אבל גם מוזיקה היא מרפא, היא ממש בגלל ההשפעה, גם הורדה של הסטרס, זאת אומרת, גם הרגעה שמערכת עצבים, אנדורפינים זה המורפיום הטבעי, זה הבסיס לכאב, כאילו זה הפחתת כאב. אז מוזיקה שתעלה אנדורפינים, מוזיקה שתעלה הרבה אוקסיטוצין, מוזיקה שתעלה זה, היא באמת תרפא, כאילו לא ברור לי איך לא בכל חדר ניתוח, ובכל מקום שיש בו פרוצדורה מפרידה, גורמת סטרס.
אז יש כבר בתי חולים שממש כן. משתמשים בזה כפרוטוקול, כלהפחית אחר כך כדורי הרגעה, כדורים נכון, שמפחיתים כאבים, כן. כמו ווליום לצורך העניין, וממש יש להם פרוטוקולים של להשמיע מוזיקה קלאסית, או מוזיקה מרגיעה אחרת, כדי להפחית רמות כאב, וכדי להפחית כדורים. בסופו כן. של דבר, טיפול במוזיקה הוא טיפול שאין לו תופעות לוואי, זה לא דורש פיתוחים ארוכים ויקרים, אישורי FDA וכו' וכו'. הוא לא יכול לגרום נזק, הוא רק יכול לגרום טוב, אז כן, משתמשים בזה. לצערי עדיין לא בהרבה בתי חולים, משום שאני חושבת שבהרבה מקומות מערכת הבריאות עדיין כן. מדשדשת ומתעסקת עם כל כך הרבה דברים אחרים, שהיא לא פנויה באמת
גם כדורים זה תעשייה, את יודעת, וכדורים זה תעשייה. לא תמיד יש אינטרס, אבל חשוב באמת להבין, וזה רק תחילת הדרך של ההבנה, שעד כמה מוזיקה מחזקת את המערכת החיסונית, עד כמה היא משפיעה על המערכת
זה
החיסונית.
נכון, זה מטורף. נכון, עשו
ניסוי במוזיקה.
בחולי לוקמיה. סרטן הדם, אנשים אחרי שהם עברו כבר טיפולים, חמותרפיה והקרנות, משתילים מי החצם בעצם, כי המערכת החיסונית כבר לא קיימת יותר, וצריך להתחיל ולבנות אותה מחדש. ואחרי השתלה של מי החצם, אדם בעצם מתחיל לבנות את מערכת החיסונית שלו מאפס. ומה שעשו זה קבוצה שישמיעו לה מוזיקה שהיא מוזיקה מרגיעה, וקבוצה ללא מוזיקה, וראו שבאמת ההתאוששות והבנייה של המערכת החיסונית אצל אלה ששמעו מוזיקה מרגיעה הייתה הרבה יותר מהירה, ייצור של תאי דם לבנים, הם גם דיווחו על רמות פחותות של כאב, אחרי כל הטיפולים, אז כן, אז מוזיקה עוזרת למערכת החיסונית שלנו, היא גם מגבירה ייצור של נוגדנים מסוימים.
וואי, זה מטורף.
נכון, היא מגבירה את ייצור של תאים שנקראים NK cells, Natural Killer Cells, שהם איזשהו קו הגנה הראשוני של הגוף כנגד פתוגנים.
הרבה בסרטן, כאילו לגוף. NK cells יש להם
גם תפקיד. גם בסרטן, אז בעצם רואים את ההשפעה של מוזיקה שמרגיעה אותנו, ישירות על המערכת החיסונית שלנו.
וואי, זה מטורף. יש גם עולם שלם של סאונד הילינג,
נכון.
וריפוי דרך תדרים מסוימים, שיש נכון. תדרים מסוימים שהמערכת העצבים שלנו מגיבה אליהם, והם גורמים להפחתה, כאילו להפעלה יותר של הפרסימפתטי, של נכון. מערכת רגיעה,
נכון.
של עצב הווגוס.
עולם שלם של עולם תדרים שלם. שונים, שמשפיעים בצורות שונות ומשמשים לטיפולים שונים.
כן, וגם נכון. הבנתי שכאילו יש תדרים מסוימים גם, בגלל שגם אלצהיימר ודמנציה זה מחלות של מערכת החיסון גם, זאת אומרת שגם גם יש פגיעה ביכולת של מערכת החיסון גם לעשות שם את הרגנרציה והתחדשות שהיא אמורה לעשות, והראו שיש תדרים מסוימים שהשמיעו אותם לחולים, עוד פעם לא בשלבים מאוחרים, שלבים מוקדמים, וראו העתה כאילו של ההתפתחות של המחלה, אבל אני לא זוכר את התדר הזה, זה היה איזה תדר מסוים, אני אחפש את זה, של כאילו גלים מסוימים שיוצרים פעילות מסוימת במוח, וזה פשוט מטורף, כאילו בכלל, לא ברור למה אנחנו לא ככה מדי פעם מקשיבים, אבל יש כל מיני פלייליסטים טובים כאלה נכון. של סאונד הילינג ותדרים,
נכון, נכון.
שכדאי להקשיב להם כדי להוריד...
אז יש היום המון מקומות שמטפלים בזה, ואפילו אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, ושירותי סטרימינג כאלה ואחרים, לכתוב ריפוי בתדרים, וכמו נכון. שיש פלייליסטים ליוגה ולמדיטציה, אז כן, יש כן. הכל מהכל.
הסאונד ואפשר... של קערות טיבטיות, נכון. גם כל המתכות שם, והיוצר נכון. איזה תדר מסוים, יאו, זה מטורף. אבל נכון. מעניין, למה כי אנחנו צעירים יותר, אנחנו רוצים מוזיקה קצבית ומהירה, כאילו, רוק, נגיד, אני לא יכולה לשמוע את מה שמילן שומע היום, כאילו, נורא קשה לי, ראפ, נגיד, מאוד...
אז זה נורא תלוי, אני חושבת מה אנחנו רוצים להשיג מהמוזיקה, משום שמוזיקה קצבית עושה בדיוק את ההפך. אם דיברנו רגע על מוזיקה קלאסית ומוזיקה שהיא יותר שקטה, שיכולה ככה גם להרגיע, גם להיות אבל טיפ-טיפונת מלנכולית, טיפה להציב, אז דווקא מוזיקה שהיא יותר קצבית ויותר מהירה, עושה לנו את האפקט ההפוך בדיוק.
של המערכת הסימפתטית, אדרנלין,
נכון, היא מעלה אדרנלין, היא מעלה לחץ דם, היא מעלה דופק, נכון. היא טובה לנו מאוד שאנחנו עושים ספורט שהוא ספורט כן. עצים. אם נעשה יוגה, נעשה אותה עם מוזיקה מאוד שקטה, אבל אם אני עכשיו עושה אימון קיקבוקס, אז זה יהיה עם מוזיקה מאוד כן. מאוד קצבית. למה? כי שוב, אני רוצה לעזור לי באימון, לעלות דופק, לעלות לחץ דם, הרבה הרבה יותר קל לי להיות באימון שהוא אינטנסיבי, נכון. כשיש מוזיקה מאוד קצבית.
נכון. בדיוק. אבל זה אפילו מעבר לדופק, כי בעצם מה שמוזיקה עושה הרי... איך הקשר בין מוזיקה לריקוד? כאילו, יש ביטים, אם אנחנו שומעים ביטים מקצב מסוים, מקצבים מסוימים, נגיד, נתנו לאנשים להקשיב למקצבים מסוימים, ואמרו, ומנעו מהם, כאילו, אמרו להם, או שקשרו אותם ממש, שהגוף לא יזוז. רואים שגם שקושרים בן אדם, וגם אתם לא תקבלו כסף אם תזוזו, כי אתם רק מקשיבים למוזיקה, אסור לגוף לזוז. רואים שאנשים לא יכולים אפילו עם הרגל, כאילו, to tap כזה עם הרגל.
זה נכון.
כי זה בלתי נשלט, כי בעצם זה מחובר, כמו שאמרת, שזה מפעיל כל כך הרבה אזורים במוח, חלק מהאזורים, זה הצרבלום, זה המוח הקטן, שבעצם מתרגם צליל לתנועה של הגוף.
נכון.
זאת ההשפעה היא ישירות על השרירים, דרך הקורטקס המוטורי, דרך האזור שמניע את השרירים.
אז מה שקורה בעצם בגוף כשאנחנו שומעים מוזיקה, וההרגשה הזאת שאנחנו חייבים לזוז, וזה שזה משהו שלא צריך ללמוד אותו, אם תראי אפילו פעוטות, בני חצי שנה ומעלה, הם זזים כשהם שומעים מוזיקה, אף אחד לא לימד אותם, אף אחד לא אמר להם שצריך ללמוד. יש לנו קולטנים, מכנורצפטורים, הם מגיבים לבסים שבמוזיקה, אוקיי? זה גם התחושה הזאת שאנחנו אומרים,
הם נמצאים על האור.
הם נמצאים על האור, אנחנו מרגישים את את הבאסים שבמוזיקה, וזאת גם ההרגשה שלפעמים יש לנו, כשאנחנו שומעים מוזיקה כזאת קצבית, שאני מרגישה את המוזיקה בתוך הגוף.
בתוך הגוף,
הבאסים
בהופעה מטורפת.
נכון.
וזה הבאסים, זה הבאסים.
זה הבאסים, הבאסים במוזיקה כן. פשוט משפיעים על מכנורצפטורים, וגורמים לנו אחד לזוז, ושתיים להרגיש את המוזיקה ממש בתוך התאים
כן.
שלנו.
וואי, איזה מטורף.
וזה שוב מה שגורם גם לפעוטות, זה לא אצל תינוקות, אצל תינוקות זה לא עובד, בגיל חצי שנה ומעלה, פעוטות, ילדים קטנים, את תראי אותם
כי יש יותר חיבוריות, צרבלום, קורטקס מוטורי נכון, והכל, נכון. כן.
למרות שגם אצל תינוקות, אנחנו יכולים לראות את ההשפעה של צלילים, ושל מוזיקה אצל תינוקות בני יומם, מיד אחרי...
הם שומעים מוזיקה עוד ברחם.
נכון, נכון. אז מה שקורה זה שעוד מימינו כעוברים, אנחנו כבר מושפעים ממוזיקה ומצלילים, חוש השמיעה מתפתח בשבוע 24 של ההיריון, ומהרגע הזה העובר שומע קודם כל את הדופק
הדפיקות,
של אימא שלו
כן.
כל הזמן, ואת הקול של אימא שלו, כי הוא איתה כל הזמן, אבל גם את הקולות מבחוץ. זאת אומרת שאם אנחנו נשמיע לו מוזיקה, הוא ישמע את המוזיקה הזאת. בגלל זה יש תעשייה כן. שלמה, לא בכדי, של בייבי מוצרט ודברים אחרים שמשמיעים. אבל כן עשו המון המון ניסויים, ומחקרים על תינוקות בני יומם, לראות איך זה משפיע, דברים שהם שמעו כעוברים הלאה, ובכלל קולות וצלילים שונים, וראו השפעות מאוד מאוד ברורות. עכשיו, את לא יכולה לשאול כמובן תינוק בן יומו, מה המוזיקה עושה לך, איך אתה מרגיש, איזה רגש זה מעורר בך, אז יש ממש פרמטרים מאוד אובייקטיביים למדוד את התגובה של התינוק, מדופק ולחץ דם, יפעופים של העיניים, תגובות של חיוך או בכי וכולי, יש הרבה מאוד פרמטרים שאפשר לבדוק, כדי להבין אם צליל נעים לתינוק או לא, אם הוא מזהה אותו או הוא לא מזהה אותו. אז זה יכול להיות מהרמה של להשמיע לתינוק קול נעים מול קול צורמני, ולראות תגובות שונות לגמרי. בגלל זה הדיבור התינוקי הזה, אנחנו
נכון,
ניגשים לתינוק,
מורידים,
גם אם לא מכירים אותו.
מעלים פיץ', כאילו, מעלים טון.
נכון, אז בעצם לא מדברים כמו נכון. שמדברים על אדם בוגר, אלא הטון נעשה הרבה יותר רך. נכון.
והם מגיבים לזה.
הם מגיבים,
כן,
בוודאי.
זה הרגעה.
בוודאי, כי הוא מגיב בעצם לאינטונציה, הוא עוד לא מכיר... אין לו שפה, הוא לא מכיר מילים, הוא לא מגיב למלל, הוא מגיב לאינטונציה. זאת אומרת שגם אם אני עכשיו עצבנית שחבל על הזמן, ואני באה לתינוק שלי ואני אומרת לו, מי מפלצת שלי, מה הוא יחייך, הוא מבסוט. אמרתי את זה באינטונציה מאוד מאוד רכה ונעימה לו. לעומת זאת, כשיהיו טונים צורמים, אז יהיו פרצופים לא מרוצים או מפוחדים, יהיה בכי, יהיה עלייה של לחץ דם ושל דופק סטרס. גם קול של אימא מול קול זר, גם לזה רואים תגובות שונות. אבל אם דיברנו על עוברים, אז לקחו אימהות בהיריון, והשמיעו לאורך ההיריון שיר מסוים לתינוק כמה פעמים. ואז אחרי הלידה לקחו את אותם תינוקות, גיל יום, ממש תינוקות בני יומם, שמיעו להם את השיר שהשמיעו להם כעוברים, ושמיעו להם שיר אחר שהם לא שמעו כעוברים, ראו תגובות שונות לחלוטין. אחד הם מכירים, אחד הם לא מכירים.
כן.
זאת אומרת,
כן.
נוצר חיווד במוח,
נכון.
נוצר זיכרון ארוך טווח לשיר
נכון.
שהוא שמע.
נכון.
ואז יותר מזה, לקחו את השיר שהוא שמע, הכניסו באמצע של השיר איזשהו עיוות, איזשהו שינוי,
מגיב.
וראו שהוא מגיב אל השינוי, זאת אומרת, הוא מכיר את השיר
את כל
בדיוק
השיר.
כמו שהוא.
בגיל
וברגע,
יום.
בגיל יום, וברגע שמשהו השתנה בשיר הזה, הוא מגיב לשינוי הזה, משהו שם, לא כמו שהוא
כן,
מכיר.
כמו שאנחנו לא אוהבים קאברים לפעמים, כאילו, אלא אם כן זה קאבר ממש ממש מוצלח, כאילו שמישהו משנה לנו.
נכון.
או לפעמים בהופעה שהאומן משנה טיפה, או...
נכון.
כי המוח אוהב מוכר,
נכון.
והסיפור בכלל של המוזיקה, זאת אומרת, של האבססיה שלנו למוזיקה, זה החזרתיות, כי ככל ששומעים שיר יותר פעמים, עד שהוא יוצא לנו מהאף,
ומה זה יוצא מהאף?
זה פחות דופמין.
פחות דופמין, בדיוק.
כל פעם שאנחנו שומעים שיר, אז דופמין מופרש.
נכון.
הרבה דופמין מופרש, וזה גם הורמון הציפייה, אז אני כאילו מצפה לשיר שאני כבר יודעת, ואני יודעת בכל שלב בשיר מה זה יעשה לי, ו... ברגע שחוזרים עליו יותר מדי פעמים, כמו שקורה לנו בכל גירוי שאנחנו נחשפים אליו יותר מדי, אבל אז נגיד אם עוצרים לכמה זמן ואיזה חודש לא שומעים את השיר, אפשר לחזור אליו, ולהרגיש שוב את, את הדופמין עולה.
נכון.
כן. ולגבי מה יוצר להיט, אז הסתכלתי על העבודה של, של פרופסור, אני חושבת שהוא דניאל לויטין, שכתב את הספר This is your brain on music, understanding a human obsession, האובססיה של בני אדם למוזיקה. אז מנסים, הוא היה גם מפיק מוזיקלי, הוא היה מפיק, עבד עם נכון. ג'וני מיטשל וסטיבי וונדר וגרייטפול דד, כאילו אדם רציני, שאחר כך נהיה
פרופסור.
כן, לנוירוביולוגיה. נכון. רצה ממש להבין, כאילו זה גם התחיל משם, שרצון להבין למה המוזיקה משפיעה ככה על אנשים, אז כאילו, רצה להבין את הנוסחה של להיט, כאילו מה הופך שיר לביחוד עולם הפופ, כאילו שזה נהיה להיט. זה גם נושא של מלודיה חוזרת, כן, שאיזו חזרתיות, אבל גם עם שבירה של המלודיה, כאילו, כי יש אזור במוח שהוא מדבר עליו, אזור ברודמן 47, BA 47, שזה על הקורטקס הפרונטלי, כאילו העונה המצחית, בצד, כאילו, בצידית, כאילו, ליד הקורטקס של השמיעה, אבל עדיין בקורטקס הפרונטלי, שהוא בעצם עושה prediction, הוא עושה חיזוי, של העתיד, בייחוד של תגמולים, כאילו מה אני הולך לקבל, ובכלל זה גם קשור למערכת של הדופמין, זה הציפייה, שיש לך ציפייה למשהו. וברגע ששוברים לך קצת את הציפייה, נגיד שמלודיה מסוימת, ואז זה שזה הפתעה, שזה ירידה או עלייה, ואחר כך זה חוזר, אבל שזה יהיה כאילו הרמונים בצורה מסוימת, אבל יש איזה אפקט כזה של, נגיד כמו ויטני יוסטון כזה, שיש את העצירה הזאת, and I... כאילו שיש איזשהו משהו שקורה בתוך השיר. זה נורא מעניין, למרות שאין נוסחה ללהיט בתכלס.
נכון, אבל באמת ראו שאפקט ההפתעה הקטנה מדי פעם עושה טוב לשיר. מצד שני, אם הוא יהיה דיסרמוני, מפתיע מדי, אז אנשים פחות יאהבו אותו, והוא בטח לא יהיה להיט.
כן, כן, אז זה נורא מעניין, כאילו מה הופך להיט ללהיט. אם נחזור לעולם של האהבה, עולם האהוב עליי, אז לא רק שכאילו רוב השירים על, על אהבה, כאילו רוב המוזיקה, הרבה מאוד מהמוזיקה על אהבה, ושירים שאנשים כתבו גם כשהם היו מאוהבים, או פרדות, המון שירים על פרדות, המון שירים על זה, אנחנו אפילו נמשכים למוזיקאים, נשים נמשכות מאוד למוזיקאים.
נכון, נכון. אז הפלטפורמה הרווחת בימינו להיכרויות של אנשים, זה פלטפורמה אונליין, זה אתרי היכרויות. ואחד הדברים שמאוד מאוד קל לעשות באתרי היכרויות, זה סטטיסטיקה. זה לראות כשבן אדם פתח פרופיל, כמה לייקים הוא קיבל, כמה פניות הוא קיבל כשהוא פנה אל אחרים, כמה חזרו אליו, כמה התעלמו. ואחת הטענות החוזרות ונשנות, בעיקר מצד גברים, זה שנשים לא כל כך פונות, וכשהם פונים לנשים הן לא כל כך מגיבות בחזרה, וזה מאוד מתסכל. אז מה שעשו באחד מאתרי העיקרויות...
קוראים לזה בררנות יתר של נשים.
זה פתחו שני פרופילים של גבר. אותו הגבר, אותה תמונה, נראה אותו דבר, כתבו בדיוק אותו דבר. אותו שמקצוע תחביבים, פעם אחת שמו תמונה שלו, רק הוא כמו שהוא, פעם אחת תמונה אוחז בגיטרה. ומה שראו היה מאוד מעניין, שהתמונה, הפרופיל עם התמונה של הגיטרה, קיבל הרבה יותר לייקים, הרבה יותר פניות מצד נשים שיזמו את הפנייה, וכשהוא פנה...
סווייפ ימינה, הרבה זמן לא היית שם.
נכון. וכשהוא פנה אל נשים, אז הרבה יותר תגובות בחזרה מאשר התעלמות, כשהם משווים לפרופיל ללא הגיטרה. אז באמת זה עושה ככה, כנראה איזשהו משהו שמראה אולי על אדם ככה יותר יצירתי, יותר רגיש, יותר מושך נשים. שנים אני אמרתי לבן הגדול שלי, שהגיטרה שהוא מנגן תביא לו הרבה בחורות, בהתחלה זה יצבן אותו, ובהתחלה זה הביך אותו, והיום הוא אומר לי, אמא, את צודקת.
אני ידע, אני ראיתי אותו על במה, ואני ראיתי מה קרה כשהוא ירד מהבמה, באו בנות השכבה, היו שם חבר'ה מהשכבה, אני ראיתי את הבנות.
אכן, אז כן, אז כלי נגינה מושכים מאוד אנשים אחרים אליך.
זה מראה גם על יכולות, כן, קורדינציה וזה, ויכולת רגשית בעצם, אם אנחנו אומרים שרגש מחובר למוזיקה ואוקסיטוצין.
נכון.
אז יותר ממישהו בחליפה.
לחלוטין. למרות שאם...
מישהו בחליפה עם גיטרה.
אם לשפוט לפי ההיסטוריה, יש גם לא מוזיקאים, לא מעט מוזיקאים חסרי כל יכולות רגשיות ומכונסים בעצמם, אבל כן. יש משהו, אני חושבת, ביצירתיות שמושך מאוד אנשים אל האדם היצירתי.
כן, נכון, אבל זה פחות מתבטא, אבל כמו שאמרנו, כאילו אמרת את זה בעולמות של אומנות והכל, יש הבדל בין פסל לבין מוזיקאי שחורך במות, ובנות רצות אחריו בהמוניהן. כל מוזיקאי יגיד את זה, כאילו. בייחוד אם הוא וירטואוז, אם הוא עושה, אם הוא שר טוב, או מנגן טוב, או הכל, אז כאילו ככל שה... שוב, זה שוב דרך שלנו לברור, כן? לראות יכולות של אדם מסוים אל מול אחרים. זה מראה על...
בסופו של דבר,
גנטיקה טובה.
בעל חיים, כמו יתר בעלי החיים, ועם אחרים, עם הטווס מראה את הנוצות שלו, שמראות את היכולות שלו לשמור על עצמו למרות הבולטות, אז כן, אז בני אדם מראים את היכולות שלהם בדברים אחרים, כולל במוזיקה.
נכון, גם בציפורים, היא בוחנת ממש את הפיץ שלו, אני זוכרת שקראתי הרבה.
את השירה, נכון.
את השירה, את האם יש עיוות מסוים, היא לא הולכת אליו, כאילו, היא בוחנת אותו על סמך ה...
נכון, תראי, זה הגיוני בסופו של דבר, אם הציפור חולה, היא לא יכולה אולי לשיר במקצב שהוא מסוים, ולשמור על קצב מסוים, אתה צריך להיות יותר בריא, יותר מרוכז, כדי לעשות את זה, אז גם בבני אדם.
ואם נחזור לשאלה שהטרידה אותי, למה בגיל ההתבגרות שומעים יותר מוזיקה אגרסיבית, של הרכבת, בייחוד הבנים, כאילו גם בנות, אבל יותר בנים, כאילו הבנות זה טיילור סוויפט, והבנים הלכו אולי לאו ראפ כזה מאוד ככה אגרסיבי, זה מוזיקה לפעמים מאוד מאוד אגרסיבית, גם ביטים שלה, גם בטונים שלה, גם במילים, כאילו. ואני מזהה את זה לחלוטין עם טסטוסטרון ואדרנלין, כאילו. ברגע שטסטוסטרון ואדרנלין מגיל 14 מציפים את הגוף הזכרי, אז זה תכלס, זה קצת, זה מוזיקה של מלחמה.
נכון.
זה מוזיקה של אדרנלין.
נכון.
של אגרסיה, של הוציא לדפוק את הגיטרות, ולצאת מהמלודיה, לצאת מההרמוניה, לצאת כאילו כל הדיס.
נכון. תראי, באופן כללי, מוזיקה צריכה לטעום מצב נפשי, מצב כן, רוח. אז נכון. אם לצורך העניין אני עכשיו אחרי פרידה כואבת, אני מאוד מדוכדכת, אני לא אשמע מוזיקה שמחה. נכון. אם אני אשמע מוזיקה שמחה, זה לא ישמח אותי, זה רק יעצבן אותי. נכון. אז אני אשמע דווקא מוזיקה עצובה. ודווקא המוזיקה העצובה הזאת, בסופו של דבר, תעזור לי לאבד את המצב ולצאת ממנו. כי בעצם אני מרגישה סוג של אמפתיה כלפיי. היא תואמת את מצב הרוח שלי, אז מאוד יכול להיות שכשאתה בגיל ההתבגרות, מלא טסטוסטרון, מלא אדרנלין, ואתה כולך תוסס כל הזמן, אוקיי? הגיל של המרידות, הגיל של לחפש את עצמך, הכל תוסס,
המגדל מחפשת קצת להילחם, להרביץ,
אז המוזיקה תואמת, נכון? ברגע שאתה שומע מוזיקה שהיא יותר קצבית ויותר תואמת את מצב הרוח שלך, שוב, יש אמפתיה בין המוזיקה למצב הרוח שלך.
נכון.
זה תואם, יש תאימות.
ואז גם קורה, בגלל התהליך של הגיזום במוח, שקורה בילדות ובגיל ההתבגרות שוב, כאילו גם בילדות המוקדמת וגם בגיל ההתבגרות, גיזום זה בעצם תהליך שממש המוח עובר התמחות, וקשרים נוירונליים מסוימים מתבטלים, כאילו נפרדים, ממש אזורים שלמים לפעמים, והמוח עובר מעין איזושהי התמחות מחדש, ורק רשתות שמשתמשים בהן נשארות. עכשיו, מה שבעצם זה אומר, שמבחינת, אם נסתכל על איך הגיזום משפיע על מוזיקה, אז הטעם של הבן אדם הופך להיות יותר ויותר מצומצם. זאת אומרת, ילד יקשיב להרבה יותר מוזיקה, ויהיה פתוח להרבה יותר, וככל שאנחנו מתבגרים, כבר רואים את זה בגיל ההתבגרות, אנחנו מתקבעים על איזשהו סגנון מסוים, ובגלל שזה אוקסיטוצין קשור לחיים החברתיים שלנו, אז גם אם אני שומע את המוזיקה הזאת, אני שייך לקבוצה מסוימת.
נכון.
ואוי ואבוי לשמוע את המוזיקה האחרת, שמשויכת לקבוצה אחרת. אולי בסתר אני אשמע את השיר של בריטני ספירס, אבל בחיים אני לא אגיד לכולם, מה אני שם כדי, כאילו זה פשוט, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר מקובעים מוזיקלית, מגיל מסוים, בייחוד מגיל ההתבגרות.
זה נכון. זה נכון, אנחנו הופכים להיות יותר מקובעים, ובאמת העניין הזה של שיוך לקבוצה הוא מאוד מאוד חזק, כי באמת לפעמים ממש רואים דפוסים, ואנשים שאם הם, גם אם הם יאהבו טיפה משהו שונה, הם הרבה פעמים יתביישו אפילו לשמוע נכון. את זה ליד כולם, אמר לי פעם איזה חבר קיבוצניק, משהו על זה שיש אצלי בבית דיסקים גם של הסמיץ וגם של דני רובס, שבקיבוץ כולם נורא אוהבים את הסמיץ, אבל אף אחד לא יתקרב עם הקל אפילו לדני רובס, גם אם הוא אוהב אותו, כי הוא יתפדח. כן. אז באמת נורא העניין של שיוך קבוצתי.
כן, אבל זה ממש כאילו, גם המוזיקה נכנסת לתוך השיוך, כאילו, ואז אנחנו מייחסים תכונות פחות טובות, למי ששומע מוזיקה אחרת, נגיד כאילו כל תקופת הפאנק, ותקופות נכון. שלה, גם עכשיו יש את ה, איך קוראים לזה, המוזיקה שהיא מחוץ לה, מחוץ למיינסטרים, אינדי, כן, אינדי מיוזיק, או כל מוזיקה שהיא לא המיינסטרים, אז כאילו, אם אתה רוצה לא להשתייך למיינסטרים, אז ממש, נכון. אני לא שומע פופ, כאילו, נכון. אני לא שומעת מוזיקת פופ, בקטע שמתנסה כזה, נכון. כאילו, אל תשייכי אותי אפילו,
לחלוטין.
לז'אנר הזה, אז זה הופך אותנו לממש מצומצמים, ממש מקובעים על מוזיקות מסוימות, וחוסר אותנו מכאילו, טוב, זה חלק מהטבע האנושי גם, לחלק לקבוצות.
בסופו של דבר, כשאנשים מתבגרים, אז קצת...
אני מקווה.
כן, אז קצת...
נפתח.
נפתח, וקצת העניין הזה של השיוך הקבוצתי, הרבה פעמים נרגע, זה בגילאים יותר צעירים. וגם אני חושבת שמכירים אנשים חדשים, אז הם יכולים לפתוח אותך למוזיקה חדשה, כי פתאום יש לך חברה חדשה, ונורא כיף לכם ביחד, והיא שומעת קצת דברים אחרים, אז זה פותח, או אפילו ילדים. נולדים ילדים ופתאום הם חשופים לדברים אחרים ומביאים אותם הביתה מבית ספר, מהצבא, זה גם משפיע ממש על ההורים בבית, שהם כבר בגילאים נכון. שבדרך כלל אולי פחות פתוחים, או... אבל פתאום יש מישהו קרוב אליך ששומע משהו אחר, וגם העניין של החזרתיות, לפעמים כן, אתה לא אוהב נכון. משהו בהתחלה, אבל הוא מתנגן נכון. ברקע כי הילד שומע אותו בבית,
או בגלגלת אחרי... משמיעים אותו
למשל, ואחרי, זה לא בהכרח שאתה תאהב אותו, אבל לפעמים אתה יכול להתחיל מלא לאהוב אותו, או ממש לסנוע אותו אפילו, יש אפילו דוגמאות כאלה, לאוקיי, זה בסדר ולשמוע אותו יותר, עד לרמה של אני פתאום ממש ממש אוהב
כן, את הדבר הזה. כן, את המוזיקה הזאת ואת הדבר נכון. הזה. למשל, אני, עומר אדם, באמת, באמת אחלה בן אדם, כאילו איזה מוזיקה מדהימה, 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 אבל אני לא ממש הכרתי. שמעתי סוגים אחרים, שוב, בקיבעון המוזיקלי הזה, גם בעולם ה... כאילו, בכל העולמות שמעתי מוזיקה אחרת, ואז מאיה מגיעה מהצבא, הבת שלי, ובצבא, כמו שקורה, אתה פשוט נחשף להרבה מאוד סוגים של מוזיקה, שהוא היה פחות שמעת בבית, או הייתה יותר בילי אייליש וטיילור סוויפט וכאלה, ופתאום היא נחשפה בצבא, ועכשיו שומעים בחמל כל היום את אותה מוזיקה, כל היום. ואז היא מביאה את זה, וכשנוסעת ברכב, כשהיא נוסעת ברכב, אז היא קובעת המוזיקה, אז שומעים מה שהיא שומעת בחמל, ואני מוצאת את עצמי ימים שלמים עכשיו, כל הנסיעות על הפלייליסט של עומר אדם.
בלי מאיה באוטו.
בלי מאיה באוטו בכלל. וזה גם מחבר אותי אליה.
נכון.
כי גם אני בצבא נחשפתי להרבה יותר... אני ספציפית זה היה אבי ביטר, תקופת אבי ביטר, שלא הכרתי לפני שהגעתי לבאר שבע, איפה ששירתתי, באמת לא הכרתי בכלל, ופתאום, אבל גם בגלל ששומעים את זה הרבה, וגם בגלל שזה משוייך, אתה רוצה להיות שייך גם נכון. לקבוצה, אז כאילו, באמת, יש כל כך הרבה רבדים במוזיקה, זה ממש מטורף, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מהקיבעון הזה, כי מוזיקה אפילו משוייכת פוליטית, לא אפילו, היא משוייכת פוליטית, כאילו היא סוגרת אותנו בקבוצות, שאנחנו עושים את זה גם ככה, אבל אנחנו משתמשים גם במוזיקה, כדי שוב להיכנס לתבניות.
אין ספק שיש שם הרבה השפעה, כי מוזיקה היא הרבה מעבר רק למוזיקה, משום שבהחלט אנחנו מושפעים מהדעות של האומן, ואם עכשיו יש אומן שמדבר נגד מדינת ישראל, כשאנחנו בתוך וואו. מלחמה, וגם אם אני מאוד אוהבת את המוזיקה שלו, פתאום יותר קשה לי לשמוע אותו, פתאום אני רואה דברים אחרים. אין ספק שזה עולמות שלמים ומאוד נרחבים ומגוונים שמשפיעים עלינו בתוך המוזיקה. מצד שני, עדיין יש את המקומות הבסיסיים, שוב, של המוזיקה עצמה, שמשפיעה בצורה
אחידה.
אחידה ומאוד מסוימת, וכמו שהיא השפיעה, עוד אצל האדם הקדמון, כן. או עוד בימים עברו על אנשים, עדיין אותם כן. תכונות קיימות היום במוזיקה.
ואם אנחנו כבר מדברים על שייכות לקבוצות, ועניין כאילו איך אנחנו עושים כזה השפעות סוציולוגיות של המוזיקה, את מתמרת על מחקר שהראה מה שקורה לנו ששומעים מוזיקה ג'אז, או מוזיקה של פופ למשל.
נכון, אז זה ככה משהו שהוא מאוד מפתיע בעיניי, כי יש את הרבדים המאוד ברורים שמוזיקה משפיעה עלינו. כולנו יודעים שהיא משפיעה על הרגשות, היא יכולה להציב אותנו, היא יכולה לשמח אותנו, יש דברים שהם מאוד ברורים. אבל יש השפעות על המוזיקה שאנחנו לא באמת מודעים להם. למשל, השפעות על הבחירות התזונתיות שלנו. אם לצורך העניין, אני חזרתי מיום עבודה בערב הביתה מאוד רעבה, אני רוצה להכין לי ארוחת ערב, אבל אני עושה הכל עם מוזיקה, אני בן אדם שאוהב מוזיקה, אז אני בוחרת לי איזשהו משהו בספוטיפיי לשמוע. מחקרים מראים שסטטיסטית, אם בחרתי מוזיקת רוק, או לצורך העניין מנגד מוזיקת ג'אז, רוב הסיכויים אם בחרתי מוזיקת רוק, שאני אפתח את המקרר ואני אבחר בג'אנק פוד. לעומת זאת, אם שמתי לי בפלייליסט שלי מוזיקת ג'אז, רוב הסיכויים שאני אפתח את המקרר ואני אעשה לעצמי ארוחה יותר בריאה. זה משפיע על הבחירות התזונתיות שלי, ואני אפילו לא מודעת לזה, זה משהו שקורה בתת המודע, זה משפיע גם על הערכה שלי את האוכל. אם הלכתי עכשיו למסעדה, מחקר שנעשה, מסעדה עם מנה מסוימת, אותה מנה, אותה איכות, אותו גודל של מנה באותה מסעדה, פעם ברקע התנגנה מוזיקה קלאסית, פעם ברקע התנגנה מוזיקת פופ. מה את חושבת שקרה? מתי אנשים היו מוכנים לשלם יותר כסף על המנה, כי הם תפסו את המסעדה כי יותר יוקרתית?
הקלאסית, ברור.
קלאסית,
כן,
נכון, שוב, מוזיקת פופ.
שיוך, כן.
משהו יומיומי, משהו זול יותר, אני לא אשלם כל כך הרבה כסף על מנה, כשברקע מתנגנת מוזיקת פופ, כשמתנגנת מוזיקה קלאסית, מסעדה נתפסת כי יותר יוקרתית, על אותה מנה אני מוכנה לשלם יותר כסף. שוב, השפעה בתת מודע שלנו.
וזה חוזר לה, כאילו זה החברות פרסום, איך הן משתמשות במוזיקה גם, כדי, נגיד, מוזיקה, כאילו מקדונלדס, או כל מיני פרסומות כאלה, יהיו עם מוזיקה של הנוער, כאילו.
נכון.
מוזיקת רוק, מוזיקת פופ, ומשהו שיחשב ליותר חוטי,
נכון, כאילו. נכון, אז זה גם מוזיקה שמדברת לאנשים, אוקיי? וזה גם, לצורך העניין, אם זה פרסומות, אז זה סלוגנים, כי סלוגנים מאוד קליטים, כן. אוקיי? אם אני אגיד עכשיו, בסוף פרסומת, מספר טלפון בדקלום, את לא תזכרי
כן.
אותו, אם אני אגיד אותו בתוך,
בשיר, כן.
בשיר, בסלוגן, כן. את תזכרי אותו, את תדקלמי אותו, הוא יתנגל כן. לך אצלו בראש, תגידי, רגע, מה מספר טלפון של החברה הזאת? בטח, את תשאירי אותו.
היה שזהו זה, נכון, את זה שזהו זה. אבל שכחתי כבר,
נכון,
זה,
נכון,
אבל
נכון, אז מה, כל מה שמומחז בעצם, הוא זכיר יותר. אני כן, בתור סטודנטית, כשהייתי צריכה ללמוד כמויות גדולות של חומר, הייתי קוראת את זה בקול והייתי ממחיזה אותו. ככה הייתי זוכרת, כי היה לי נורא קשה לזכור, היה לי קל מבחנים של להבין, קשה לזכור כמויות של חומר, אז פשוט הייתי שרה את זה.
אז בגלל שמוזיקה מחוברת לזיכרון, אז זה כאילו עוזר לנו לזכור דברים טוב יותר בכלל, צריך ללמד דרך מוזיקה. עוד דבר, דיברנו על גורמי המשיכה של המוזיקאים, אבל מה קורה למוח של מוזיקאים? מה קורה לבן אדם שהוא מנגן הרבה זמן?
אז אנחנו נדבר, אני רוצה להוסיף רק עוד דבר אחד לפני על העניין של הטעם באמת והבחירות התזונתיות, אז חלק מהמחקרים שעשו, עשו גם על איך אנחנו, איזה טעמים אנחנו מרגישים באוכל, כשמתנגנת מוזיקה.
וואלה.
אז עשו מחקר, טעימות יין, הביאו אנשים, קבוצה של אנשים, לטעום ינות. אמרו להם, יש פה ארבעה ינות, ארבעה חדרים, אתם צריכים להגיד איזה טעמים אתם מרגישים בינות, לדרג את כמה יין מתוק, מריר, אפיץ, חמצמץ וכולי. מה שהאנשים האלה לא ידעו זה שבכל ארבעת החדרים היה בדיוק את אותו היין, מה שהיה
המוזיקה
שונה,
שונה,
המוזיקה שהתנגנה ברקע. ומה שהחוקרים בעצם ראו זה שהמוזיקה שהתנגנה ברקע השפיעה מאוד על,
הטעם.
על הטעם של היין, שכשהיו צלילים למשל נמוכים יותר, הם הרגישו דווקא את הטעמים היותר מרירים ביין, דווקא צלילים גבוהים יותר הדגישו טעמים יותר מתוקים של היין. זאת אומרת, המוזיקה שאנחנו שומעים משפיעה גם על חוש הטעם
זה
שלנו.
זה סינסטסיה, זה שהחושים מדברים אחד
מדברים
עם השני.
מדברים אחד עם השני.
זה מטורף.
נכון, נכון.
כן, זה עולם שלם.
אז יש הרבה מאוד השפעות שהן השפעות שאנחנו לא מודעים להן, הן בתת מודע שלנו, והן קיימות. כן. אם זה בהרגלי צריכה
וצונה. כי זה בעצם הכל בצונה. תדרים, ואז התדרים גם משפיעים על מערכת העצבים, אז זה יכול באמת להשפיע על הטעם.
זה נכון. וגם הקצב של המוזיקה, למשל, זה משהו שמנוצל בקניות אצלנו. אם נלך לסופר, כן. אמרנו שמוזיקה שקטה, עם המוזיקה שמרגיעה אותנו, אז אנחנו נלך יותר באיטיות. לעומת זאת, אמרנו שמוזיקה
כן,
שהיא קצבית,
קצבית
יותר, היא מעלה דופק, היא מעלה לחץ דם, היא מעלה אדרנלין, אנחנו נלך יותר מהר, אנחנו נהיה יותר פעילים. דרך אגב, זה מנוצל גם, אמרנו בספורט ובקיקבוקס, אז עוד ביוון העתיקה. ביוון העתיקה, היוונים מפנימו את העניין הזה, שמוזיקה עוזרת לספורטאי.
היא גם משפרת ביצועים של הספורטאי. היא משפיעה על הקורטקס המוטורי.
אז במשחקים האולימפיים, הספורטאים התחרו, והייתה תזמורת שנגנה ברקע.
כן.
ומאז יש המון מחקרים שקשורים למוזיקה וספורט, שמראים שהמוזיקה, כשהיא מוזיקה מהירה, מעלה לחץ דם, דופק, היא קודם כל עוזרת לספורטאי להאיץ יותר, אוקיי? להיות יותר פעיל, אבל גם שמוזיקה מפיגה את ההרגשה של העייפות ושל הכאב בשרירים, וגם קצת את השיעמום, אם זה ספורט מונוטוני או ארוך כמו ריצת מרתון, יותר קל לעשות את זה עם מוזיקה.
כן.
פחות משעמם, פחות מרגישים את השיעמום, את הכאב, את המונוטוניות של הספורט. אז באמת, באמת מוזיקה...
גם מוזיקת ראפ יותר טובה לספורט. כאילו משהו שיש בו
נכון,
ביטים,
קצבי
ויש
וביטים,
בו קצבי
נכון.
וביטים. וזה ממש משפר ביצועים. אני הבנתי שיש ספורטאים שממש יש להם פלייליסטים, כדי להגביר ביצועים.
נכון,
זאת אומרת,
נכון.
נגיד אם אתה רוצה לרוץ במהירות מסוימת, כדאי שהמוזיקה תהיה טיפה בטמפו יותר...
זה נכון, גם בשיעורים למשל, שעושים אנשים וכאלה. שמבינים מוזיקה, ספינינג וקיקבוקס, מתחילים עם מוזיקה קצת יותר רגועה, וכל הזמן מעלים, מעלים. וכשהשיעור מגיע לקראת הסיום, ואנשים כבר באמת, השרירים עייפים ואנשים עייפים, אז זה השיא של המוזיקה הקצבית, זה מאוד מאוד עוזר להתמיד ולסיים את השיעור. נכון.
זה מניע את הגוף.
נכון, אבל באמת בעניין של הקניות, אז בסופר בעצם השתמשו במוזיקה קצבית או במוזיקה שקטה?
כן.
דווקא שקטה, לא קצבית, כי אם הם השתמשו בקצבית, אנשים ילכו יותר מהר, אנשים יקנו פחות. כשיש מוזיקה שקטה ברקע,
נכון,
אנשים יותר שקטה. רגועים, אנשים ילכו יותר לאט, יש להם הרבה יותר זמן להסתכל לצד על המדפים, להוריד הרבה יותר מוצרים, רווח נהדר לסופר.
אמיתי, אה?
נכון, נכון. משתמשים בזה בהרבה מאוד...
מוזיקה על הכל.
בהרבה מאוד
אספקים. אז מה הבנו? הבנו להכין פלייליסט לימי הזקנה.
לאלצהיימר, כן.
לא עלינו, לימי הזה, שלא ישימו לנו כל מיני מוזיקה שלא נאהב.
לשים לב בקניות בסופר שהם שמים מוזיקה איטית, והם רוצים שנקנה הרבה מאוד מוצרים שלא ברשימה.
או לשים לעצמנו באוזניות מוזיקה קצבית ומהירה.
או, זה נהדר.
להעביר מהר את ה... לעשות הקניות מהר.
נכון.
להתחכם, ולשים מוזיקה ג'אז בבית, כדי לבשל אוכל יותר בריא, כדי לקחת מהמקרר...
בדיוק.
בייחוד בשביל הילדים, לתת להם אוכל יותר בריא.
בדיוק.
אני רוצה להקריא רגע את ה... את באמת את הסיכום הזה של דוקטור לויטן, לויטין, אהבתי את זה, הוא בעצם אומר, הוא מסכם את העולם בשישה שירים, כאילו, The World in Six Songs, והוא באמת אומר שכל שיר בעולם, משתייך לאחת משש קטגוריות יסודיות, שאת, כמו שדיברת, שכל אחת מהן יש לה תפקיד אבולוציוני, רגשי, חברתי. יש שירי חברות, זה אחד, פרנדשיפ, מוזיקה שמחזקת קשרים חברתיים ומבנה זהות קבוצתית, כמו למשל, הביטלס, Just a Little Help for My Friends, וכל השירים שקשורים לחברות. שירי ג'וי, שמחה, מוזיקה שמביאה לתחושת הנאה, חוגגת רגעים משמחים, מעוררת שחרור של אנדורפינים ואוקסיטוצין ברמות, כמו שירים בחתונה שמרימים, שיר דוגמה, Because I'm happy, וכולי, לא אסגיר את כישורי השירה. שירי ניחום, Comfort, מוזיקה שעוזרת לנו להתמודד עם כאב, אובדן או סטרס, מפיקה הרבה פרולקטין, שמסייע בהפגת הכאב הרגשי, never mind I find someone like you, כמו השיר הזה של אדל, שאין מישהו שלא נפרד שיקשיב לזה, שיר שמבטא את תחושת האובדן וחיפוש אחרי נחמה, ותיקון אחרי הפרידה, Sounds of Silence על טראומה של סיימון וגרפונקל, ארבע זה שירי ידע, knowledge, שירים שמעבירים מידע, כמו שירי א' ב' ושירי זה, נגיד, של הג'קסונס, A, B, C.
שזה בדיוק הדוגמה, כשמשהו מומחז, קל לזכור אותו, יותר קשה לזכור את ה' ב' או את ה' ב' C ככה, הם מומחזים, קל לנו לזכור.
מה, יש שירים שאנחנו זוכרים מהלימודי אנגלית, כן. שירי דת, religion, מוזיקה שמחברת אותנו לאלוהים, לרוחניות, לטקסים דתיים, בעצם שיוך דתי, חוויה מקודשת, נכון, זה התחיל מהכנסיות וכולי, כאילו עוד לפני בטח נכון, בטוח, כאילו נכון. פולחנים דתיים תמיד היו מחוברים למוזיקה, בכל, נכון. בכל הדתות. בכל
שזה בעצם, אבל גם יצירה של קהילה וחיבורים בין אנשים, תפילה זה מוזיקה, הם שרים נכון, ביחד.
תפילה זה מוזיקה בעצם, נכון, הטעמים שלה, איך קוראים את השירה, וגם זה משייך לקבוצות, נכון. יש שירה ספרדית ויש שירה אשכנזית.
לחלוטין,
ויש,
לחלוטין.
כן, אפילו נכון. הטונציה, הכל זה בטונציה, זה אפילו הטקסט יכול להיות אותו טקסט, טונציה תפריד בין קבוצות.
הטקסט אותו טקסט, בתפילה בבתי כנסת שונים, הטקסט הוא אותו טקסט בדיוק, אבל כל השירה היא שונה, היא בסגנון.
וזה נשמע אחרת לגמרי גם, כן. וזה גם משייך אותך, נגיד כשאתה מבוגר, אתה לא יכול לשמוע בבית כנסת שלא, כאילו זה קשה למוח לקבל טעמים אחרים, או כאילו, כמו כל דבר שקורה לנו, המוח אוהב את המוכר. זה ניתן את מי שמאמין לא מפחד, כן, שיר מאוד מחבר. וכמובן, מקום שישי זה שירי אהבה, שירים שמביאים רגשות רומנטיות, חיזור, תשוקה, געגועים, מחברים אותנו לחוויות אינטימיות עם המין השני או אותו מין. מקום שני בספוטיפיי, המקומות הראשונים בספוטיפיי זה שירי אהבה, זה בליינדינג לייטס של וויקנד, זה מקום ראשון בספוטיפיי. מקום שני זה צ'ירן, I'm in love with the shape of you, I love your body, I'm in love with your body. Oh, wow. אז כן, אז אנחנו, זהו, זה ששת הסוגים של השירים, אהבה, דת, ידע, ניחום, שמחה וחברות, אז אנחנו מבינים שכל החוויה האנושית, בעצם אנחנו חווים אותה דרך המוזיקה, כל אדם יש לו פסקול של החיים, יש מוזיקה שאנחנו גאים בה, ויש מוזיקה שפחות, יש מוזיקה שהתקבענו אליה, וכמו שאת אומרת, בגיל מבוגר יותר, אנחנו קצת אולי פותחים את, פותחים את רוחב היריעה.
נכון, שאלת למוח של מוזיקאי.
נכון, אוי.
נכון. אז מה שקורה אצל אנשים שלומדים נגינה, קבוצת חוקרים לקחה קבוצת ילדים מאוד צעירים, גילי 4-5, ילדים שלא נגנו אף פעם על אף כלי נגינה לפני, חילקו אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת למדה לנגן על כלי מיתר, גיטרה לצורך העניין, קבוצה שנייה על קלידים, קבוצה שלישית היא קבוצת ביקורת, בכל מחקר צריך ביקורת, קבוצה שהייתה לה מטלה שהיא חשיבתית, אבל היא לא קשורה למוזיקה, למדו מחשבים. עכשיו, כדי להבין את הממצאים של המחקר הזה, צריך להבין שהמוח שלנו בעצם מחולק לשתי המספרות, המספרה הימנית והמספרה שמאלית. ככלל אצבע באופן ככה קצת הכללתי, כשאנחנו עושים פעילות שהצד הדומיננטי שעובד בגוף זה הצד השמאלי, ההמיספירה הימנית היא הפעילה יותר, ולהפך אם הצד הימני הוא הפעיל יותר, אז ההמיספירה השמאלית היא זאת שפעילה יותר. מה זה אומר לגבי מוזיקאים, נגנים? מי שמנגן בגיטרה והוא ימני, אז היד הדומיננטית בעצם היא השמאלית שפורטת את האקורדים. לעומת זאת אצל נגני קלידים יש פעולה סימולטנית של שתי הידיים על הקלידים. מטלה של מחשבים, אין בעצם פעולה של מוטורית. צד מסוים, אין פעולה מוטורית. מה שהחוקרים בדקו, זה אחרי שנה ואחרי 5 שנים, מהרגע שהילדים האלה התחילו ללמוד לנגן, שני אפקטים, אפקטים קוגניטיביים ואפקטים מבניים. אחרי שנה הם ראו רק אפקטים קוגניטיביים. מה זה אומר? זה אומר שאחרי שנה, אצל הנגנים, גם נגני הגיטרה, גם נגני הקלידים, הם ראו שיש קודם כל חוש שמיעה מפותח יותר, שזה מאוד הגיוני, וגם חוש מוטורי מפותח יותר מאשר אצל אלה שלא למדו מוזיקה. אחרי 5 שנים שהילדים האלה למדו מוזיקה, אותם אפקטים קוגניטיביים עדיין היו, אבל כבר מה שראו זה אפקטים מבניים במוח עצמו. זאת אומרת, שינויים מבניים של המוח עצמו. לדוגמה, נגני הקלידים, אמרנו ששתי המספרות פועלות, ומידע רב עובר בזמן הנגינה בין ההמיספרה הימנית והשמאלית וחזרה, והמידע הזה עובר דרך עצב שנקרא כפיס המוח. אז העצב הזה אצל נגני הקלידים היה מעובה יותר מאשר אצל נגני הגיטרה או אצל אלה שלא ניגנו בכלל. כמו כן, אצל נגני הקלידים, בשתי המספרות האזור של המוטוריקה היה גם מפותח יותר במוח. אצל נגני הגיטרה, האזור של המוטוריקה בהמיספרה הימנית היה מפותח יותר. והאזור שקשור לחוש השמיעה במוח גם היה תגובתי יותר, ב-25% יותר מאשר אצל ילדים שלא ניגנו. מה זה בעצם אומר? שהנגינה עוזרת לנו לפתח יכולות מסוימות, אזורים
ממש,
מסוימים
מטורף.
במוח, שמשתנים מבנית כן. כתוצאה מזה שאנחנו מנגדים, כמו כן כמובן שרואים של הילדים
וגם
האלה.
וגם קישוריות יותר טובה, יש המון
נכון,
כאילו, דברים
נכון.
שקורים, ממש.
אז כמו בכל דבר, כמו כל מוזיקה אחרת, שאנשים עושים דברים ביחד, אז זה עוזר לתקשורת בין אנשים, כן. רואים את זה אפילו אצל ילדים שסובלים מאוטיזם, אחת הבעיות המאוד קשות באוטיזם זה
התקשורת.
בעיה שהתקשורת, כן, אין כל כך תקשורת עם אנשים אחרים, יש פחד הרבה פעמים.
גם קשור לאוקסיטוצין, חלק מהספקטרום, חלק
נכון,
מהספקטרום.
נכון, נכון, ואז מה שראו זה כששמים אנשים עם אוטיזם בחדר אחד, נותנים לכל אחד כלי נגינה, מתחילים ללמד אותם, אומרים להם תנגנו, ואז הם צריכים גם לשתף פעולה כדי שזה יהיה, ישמע הרמוני. ומתחילים יותר לתקשר, וסביב הנגינה יותר קל להם לתקשר, מאשר אם יבקשו מהם לתקשר
לדבר,
פשוט אחד
נכון.
עם השני. אז זה עוזר גם לזה. אבל הילדים שמנגנים, אז יש להם יכולת טובה יותר ללמוד עוד שפות, הרבה יותר קל ללמוד שפות אחר כך, כי מוזיקה זה שפה. ואמרנו שחוש השמיעה מתפתח, והמוטוריקה מתפתחת. ובכלל, היכולת המרחבית והיכולת לפתור בעיות שהן לאו דווקא קשורות למוזיקה, היא הרבה יותר טובה בקרב ילדים שהם מוזיקאים. עכשיו, זה נכון אצל ילדים, מה קורה אצל אנשים מבוגרים יותר. אז מה שאנחנו יודעים זה שאצל אנשים בני 60 וצפונה, ההידרדרות בזיכרון, הדבר הזה שכל פעם אנשים אומרים, אוי,
כן,
הזיכרון לא אותו דבר, שכחתי, דברים בורחים לי. בעצם מה שקורה זה שיש התנוונות של ההיפוקמפוס, כן. אזור במוח שאחראי על הזיכרון, של 0.5% בשנה. וכשלקחו אנשים בני 60 והתחילו ללמד אותם נגינה על כלי נגינה מסוים, מה שראו זה עצירה של ההתנבדות הזאת. זאת אומרת, מטורף. יש דרך לשמר מטורף. את הזיכרון שלנו, ושהוא פחות ייפגע כשאנחנו עושים דברים, באופן כללי דברים חדשים. כן. גם אם נפתור תשבץ ונעשה סודוקו, אבל במוזיקה ובנגינה זה הרבה יותר חזק, משום שזה עובד על הרבה מאוד אזורים שונים במוח.
מטורף. בקיצור, מה למדנו? ונוירוגנזה גם אני יודעת שקורה בנגינה. כאילו, חשבו שבבוגר אין יצירת תאי נוירונים חדשים, תאי עצב, ויש, ובזמן נגינה גם ריקוד. אבל כאילו שצריך ללמוד דברים, שצריך לחזור על דברים וללמוד אותם, ובעצם לאתגר את המוח, אז נוצרים קשרים חדשים, אבל גם תאים חדשים. בקיצור, מה למדנו? לנגן מגיל 60, למדנו לשמוע מוזיקה ג'אז, ו... פשוט להמשיך,
לשיר
מוזיקה,
ביחד, לשיר. לרקוד וללכת להופעות, נכון, ולשיר נכון. בכל מקרה, גם אם אתם אומרים אני מזייף ואני לא יודע לשיר.
הופעות זה מטורף, כאילו באמת, אני לא אשכח בחיים, זה כאילו, זה חוויה שהיא צרובה, שהייתי בהופעה של ברוס ספרינגסטין, כאילו זה, לא הייתי אף פעם בדבר כזה, זה אצטדיון בארצות הברית, זה, לא יודעת, 30 אלף איש, משהו כזה, וכאילו כולם, יש שם אנשים שהם לא, מבוגרים נורא, שאני חושב שהם הולכים איתו משהו הילד, עם ברוס ספרינגסטין לכל הופעה, זה משהו, אהבה מטורפת. וכל הדבר הזה, זה יוצר התרוממות מטורפת, אתה מרגיש שאתה חלק ממשהו ענק, כאילו כזאת אהבה גם שניתנת לאומן, וגם רואים מה קורה לו, כשאדם עומד מול 30 אלף איש, והמוזיקה והרמקולים והכל, את רואה, לא משנה, אני לא זוכר מכמה, הוא 70 בטוח יותר.
נכון.
כאילו, הוא נראה הכי צעיר בעולם, הכי זה, כל הגוף, רואים את זה, רואים את זה, עיניים בורקות, עיניים מטורפות, וזה מדביק את האנרגיות של כולם, והאנרגיות של כולם מדביקות את ה... המטורף, כאילו.
האמת שאפשר לראות את זה על מוזיקאים. אם הם לא מתו בגיל 27 ממנת יתר, אז הם איכשהו מוזיקה משומרת אותם הרבה פעמים, מאוד אנרגטיים וצעירים.
מיק ג'אגר, יש הופעות שלו עכשיו.
לחלוטין, לחלוטין.
של הרולינג סטונס.
נכון.
אז טוב, נסיים בהבנה, שקיבלנו את באמת הגושפנקה המדעית המחקרית, למה, כמה מוזיקה משפיעה על המוח, ומה היא עושה למוח, וכמה כולנו צריכים להיות מוזיקאים, כי בעצם באיזשהו שלב, תקופת האצולה וזה שמוזיקה הפכה להיות רק לבעלי ידע, או כאלה שהם מקצוענים.
זה כאילו, נכון, מוזיקה התחילה אצל האדם הקדמון,
משהו
קהילתי, כולם שרו מנגנים, ורקדו כולם ועשו, נכון.
כולם שרים.
נכון, מעמד האצולה בעצם רצה מישהו שיבדר אותו, היה כסף, כן. היה זמן פנוי, ואז... בעצם זה התפתח שמוזיקה היא משהו פרפורמטיבי, מוזיקה זה משהו שמישהו מתמקצע בו, והוא מגיע והוא נותן הופעה, והוא מקבל תמורת זה כסף, והשאר פסיבים, נכון.
כן, מה פתאום? כולנו חלק, וכולם כאילו...
נכון, אבל יש התעוררות, תראי את השירה המשותפת שכבר התפתחה היום, שירה בציבור, והשירה המשותפת, שאנשים ככה גילו ומאוד נהנים, גם אם זה אנשים שזה לא קריוקי, נכון.
ולנגן, אני ממש, שכל בית ספר, לא יכול להיות שבבתי ספר אין חדרי מוזיקה, ואין כלי לכל ילד. וכלים, וכמה שיותר כלים גם, לא רק, גם טיפוף, וגם נכון. קלידים, וגם זה, אנחנו פשוט מאבדים, זה פשוט לא נכון, המוח הוא לומד דרך מוזיקה, אנחנו חיים דרך מוזיקה, אנחנו נושמים דרך מוזיקה, אנחנו מרגישים דרך מוזיקה, ותודה רבה, אפרתי.
תודה רבה, היה לי לעונג.
נתפגש בהופעה הקרובה שלנו. ואפרת גם מרצה ברחבי הארץ, הרצאות מצוינות, על מוזיקה והמוח, מאוד מאוד המלצה חמה כמובן. תודה רבה לכם שהזנתם, להתראות.